טוב, היינו בענייני אפלטוניות ודיברתי על שני מאפיינים של תפיסה אפלטונית של מושגים. מאפיין ראשון זה או כביטוי ראשון לוויכוח על האפלטוניות זה מחלוקת על מושגים, והטענה הייתה שאם יש מחלוקת על משמעותו של מושג אז שני הצדדים מניחים במובלה אפלטוניות. למה? כי אם כמו אריסטו שהמושג אינו אלא קונבנציה, זאת אומרת אנחנו מסכמים בינינו שאוסף מאפיינים מסוים נקרא לו כך וכך, דמוקרטיה, אוקיי? אז אין טעם מתווכח, הוא אומר שזאת הדמוקרטיה, הוא אומר שזאת הדמוקרטיה, אז תקרא לזה דמוקרטיה ותקרא לזה מוישה. זאת אומרת, זה סתם שימוש במילה. ברגע שאנחנו מתווכחים על משמעותה של הדמוקרטיה, זה אומר שישנה איזושהי משמעות אי שם בעולם האידאות האפלטוני, ואנחנו מנסים ללכוד אותה, לתאר אותה, להסביר אותה. ויש לנו ויכוח מה ההסבר הנכון, כמו ויכוח מדעי על איזושהי עובדה או תיאוריה או תורה מדעית שבהן, שבהן, שמאפיינות את העולם עצמו. אז לכן בתמונת העולם האפלטונית יש משמעות לוויכוח על מושגים, בתמונת העולם האריסטוטלית אין שום משמעות לוויכוח כזה. המאפיין השני היה מאפיין של שינוי של מושג. והטענה היא שאם אני טוען שההגדרה של מושג השתנתה, הבאתי דוגמה בתור דוגמה את מיהו יהודי, שיש היום הצעות להגדיר אחרת את המושג יהודי. פעם זה היה מחויבות למצוות, היום זה לויאליות למדינת ישראל. לא יודע בדיוק, משהו כזה. אז יש, זאת הצעה לשנות את ההגדרה של המושג יהודי. ברגע שאתה מעלה הצעה לשנות הגדרה של מושג, שוב פעם זה בעצם אומר שאתה אפלטוניסט. בגלל שאם בתפיסה של אריסטו, בתמונת העולם של אריסטו, אין שום טעם לשנות הגדרה של מושג. אז ברגע שההגדרה היא המושג, אז אם שינית את ההגדרה, אתה פשוט מדבר על מושג אחר. אז למה להשתמש באותה מילה כדי לתאר מושג אחר? תקבע מילה אחרת. לכן גם מחלוקת על מושג וגם הצעות לשינויים של מושגים, של תוכן או הגדרות של מושגים, בעצם מבטאות אפלטוניזם. וזה קצת, או הרבה, סותר את האינטואיציות הראשוניות של אנשים. כי אם הייתי שואל לאנשים, תגידו, אם יש ויכוח על מושגים, או אם ההגדרות של מושגים משתנות, האם זה אומר שיש מושג אובייקטיבי או אין מושג אובייקטיבי? אז אנשים היו אומרים, מה, ברור שזה אינדיקציה לזה שאין מושג אובייקטיבי. עובדה שמתווכחים, עובדה שהתוכן יכול להשתנות. בדיוק הפוך, אבל ממש הפוך לאינטואיציה של אנשים. דווקא כשיש ויכוח וכשיש הצעות לשינוי של מושג, זה ביטוי לזה שיש מושג אובייקטיבי. יש לנו ויכוח או יש לנו התפתחות ב, 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 בידע שיש לנו אודות המושג הזה. אנחנו כביכול צופים בעולם האידאות ומנסים לנסח במילים את מה שאנחנו רואים שם. ממש כמו תצפית בעולם בהקשרים מדעיים, רק שפה זה לא באמצעי התצפית הרגילים, חמשת החושים ומכשירי מדידה וכדומה, אלא איזשהו סוג של תצפית אחרת. ודיברתי על זה ממש בתחילת הסדרה, ודיברתי על ההבדל בין אריסטוטליות לאפלטוניות. אז בפעם הקודמת ניסיתי להביא דוגמה למבוכה הזאת או לקשל הזה דרך הדיון בקוויריות, כן? בשאלה מהי אישה, והראיתי ש שבעצם בבסיס הוויכוח יושבת הדילמה הזאת בין אסנשליזם לקונבנציונליזם, או בין מהותנות, תפיסה שיש דבר כזה מושג אובייקטיבי, אפלטוניות, לבין תפיסה קונבנציונליסטית. זאת אומרת שבעצם זאת הגדרה שרירותית שקהילת דוברים מסוימת מאמצת לעצמה. וברגע, וזה אותו קשר שדיברתי עליו עכשיו. אם באמת זאת הגדרה שרירותית, אז מה טעם להתווכח על זה? ומה הטעם להתעקש, שזה צודק וזה לא צודק, וכל אחד והאמת שלו, זה מה שאתה רוצה, זאת אומרת, זה סתם ויכוח על מילון. לכן דווקא אלה שמדברים בשם הגמישות של המושגים, חייבים להניח אפלטוניות, חייבים להניח שהמושג קיים, ולא סתם אתה אומר מה שאתה רוצה. זה מאוד הפוך לאינטואיציות הראשוניות של האנשים, אבל נדמה לי שהניתוח הזה מראה את זה בבירור. זאת אומרת שזה באמת המצב. אני רוצה מה?
אם נניח הוויכוח הוא על, נניח קהילה של אנשים, או שני אנשים, או קהילה שמרגישים משהו, נוכח איזשהו אירוע, הם מרגישים משהו, עכשיו הם מתווכחים איך להגדיר אותו, או מה, איך לתאר אותו, זה ויכוח אמיתי, למרות שזה לא מחייב אפלטונים.
למה? זה ויכוח אמיתי, כי זה מחייב אפלטוניזם.
הרי העבודה ששנינו מרגישים, הוא אומר שיש איזשהו מושג...
עוד פעם, אם אתה מרגיש במובן האמוציונלי או הסובייקטיבי, אז תעשה מה שאתה רוצה. אבל אם מרגיש הכוונה לחש אינטואיטיבית או תופס אינטואיטיבית שזה המצב, אז כן. זאת אומרת, אם זה רגש סובייקטיבי, אז שוב פעם אין טעם להתווכח. לי יש רגש כזה, לך יש רגש אחר. נגיד, אני אוהב מישהו ואתה לא אוהב אותו. דיברנו על זה. אז מה הטעם להתווכח על זה? זאת אומרת, אני מרגיש כך, אתה מרגיש אחרת. אם אני טוען שיש בבן אדם הזה משהו שראוי לאהבה, ולכן אני מרגיש או לא מרגיש כך, אז יש לנו ויכוח אמיתי. כי אז יש לנו ויכוח מה לגבי המאפיינים של האדם. האהבה שאני חש היא רק ביטוי. למאפיינים כלשהם שאני טוען שיש באדם, ואתה טוען שאין, אז יש לנו ויכוח אמיתי. אבל אם זה סתם תחושה במובן הסובייקטיבי, מה אתה מתווכח על זה? זה אותו דבר כמו להתווכח על מילון. אז אני רוצה עכשיו טיפה להיכנס קצת יותר לעולם ההגדרות דרך עוד דוגמה. דיברתי פעם על המהפכה ש... עבר בדור האחרון המושג אינטליגנציה. כן, בעבר היה לאנשים איזושהי תפיסה אינטואיטיבית של המושג אינטליגנציה, ואנשים אמרו, זה בן אדם מוכשר, זה בן אדם פחות מוכשר, זה גאון, זה אידיוט. לאנשים היה אינטואיציה מאוד פשוטה, מי זה אדם אינטליגנטי, או מה זאת אינטליגנציה. באיזשהו שלב, אז הגיעו כל מיני פסיכולוגים ואחרים, דבונו ועוד כל מיני, וטענו שהמושג אינטליגנציה הוא הרבה יותר רחב ממה שאנשים חושבים. ואז מגיעים למסקנות, והיום זה מאוד מקובל, שיש בעצם אינטליגנציות מרובות. אין דבר כזה אדם אינטליגנטי ואדם לא אינטליגנטי, אלא סוג מסוים של אינטליגנציה יש לו יותר, וסוג אחר של אינטליגנציה יש לו פחות. ולבן אדם האחר, דווקא הסוג השני של האינטליגנציה יש לו יותר, והסוג הראשון יש לו פחות, וכן הלאה. ומבחינים בין 7 או 8, נדמה לי, סוגי אינטליגנציה, אינטליגנציה מוטורית, ואינטליגנציה רגשית, ואינטליגנציה מתמטית, כל מיני סוגים של אינטליגנציה, ואחד מהם לא מחייב את השני, והרי אנחנו יודעים שכישרון בתחום מסוים לא מחייב שאתה תהיה מוכשר בתחום אחר. כן, יש כשל, אחד הכשלים הידועים בלוגיקה, זה אד הומינם. אד הומינם, הכוונה, אתה נתלה, כן, באדם גדול. אתה אומר, טוב, העמדה שלי היא נכונה, כי אפילו איינשטיין אמר את זה. כן, אני סוציאליסט. אני אומר, סוציאליזם הוא נכון, כי אפילו איינשטיין היה סוציאליסט. אז אומרים לך, זה התעלות באדם, או זה טיעון לגופו של אדם. אד הומינם, אד באלף, כן? בלטינית. ולא לגופו של עניין. זאת אומרת, אם אתה רוצה לטעון לטובת הסוציאליזם, תביא טיעונים מהותיים לטובת הסוציאליזם. אל תתעלה באיינשטיין. אז מה אם איינשטיין אמר? עכשיו, את זה עצמו אפשר להבין בשתי צורות. אפשר להגיד, תראו, נכון שאיינשטיין הוא גאון, אבל גם גאון יכול לטעות, בוא נבדוק. אנחנו לא מוכנים להסתמך באופן עיוור גם על אדם גאון כמו איינשטיין. זה טענה אחת. טענה השנייה אומרת, גם אם הייתי נסמך על גאון באופן אוטומטי, איינשטיין הוא גאון בפיזיקה, מי אמר שהוא גאון בערכים חברתיים או בצורת התנהלות חברתית? ולכן הכישרון שלו בענף אחד לא בהכרח אומר שיש לו את אותו כישרון בענף אחר. אנחנו מכירים לא מעט אנשים, אני מניח שכולנו מכירים, שמוכשרים מאוד בנושא מסוים ופחות מוכשרים בנושא אחר. זאת אומרת, זה לא, אין, לכן זה אינדיקציה לזה שיש כל מיני סוגי אינטליגנציה, אבל את זה הבינו תמיד. ואת זה הבינו תמיד שיש סוגים שונים של כישרון, שלבדם יש, כן, זה שמי שמשחק כדורגל בצורה מצוינת, זה לא אומר שהוא יהיה גאון בפיזיקה, ולהפך, לצערי. אבל מה, לא שאני גאון, אלא כישרון בתחום אחד, לא אומר שיש לך כישרון בתחום אחר. זאת אומרת, הטענה, את זה הבינו תמיד. הטענה היותר מהותית, היא ששני סוגי הכישרון האלה ראויים לכינוי אינטליגנציה. זה מה שחדש. אומרת, אל תחשוב שהכישרון של איינשטיין נעלה באיזושהי צורה על מסי או מרדונה. אוקיי? הם גאונים כמו שהוא גאון, רק זה גאונות בתחומים אחרים. וזה שונה ממה שחשבו פעם. כי פעם היה ברור שזאת אינטליגנציה, וזה יכולות. זאת אומרת, יש כל אחד, יש לו יכולות, בסדר? יש אחד שהוא נורא ביריון, יש אחד שהוא נורא משחק כדורגל מצוין, יש אחד, לא משנה, כל מיני דברים. אבל לא קשרו את זה למוצג אינטליגנציה ולגאונות ודברים כאלה, אלא זה שהוא סוג של יכולת. ומה שקרה בעקבות המהפכה הזאת שאני מתאר כאן על מושג האינטליגנציה, זה שהטענה היא בכל המישורים האלה מדובר באינטליגנציות. והם כולן שוות משקל, אין פה משהו יותר אינטליגנטי, פחות אינטליגנטי, יותר חשוב ופחות חשוב, פשוט סוגים שונים של אינטליגנציות. עכשיו, איך בעצם המהלך הזה עבד? זה עבד באופן סכמטי, כי בלי להיכנס לפרטים, אני גם לא יודע את הפרטים, אבל באופן סכמטי זה הלך כך. נגיד, הראשונים שניסו להרחיב את המושג אינטליגנציה, בעצם עבדו בצורה הבאה. הם לקחו אנשים מסוימים, הסתכלו על מה הם מתבוננים בתור אינטליגנציה. כשאנחנו אומרים, כשאת אומרת אינטליגנציה, למה את מתכוונת? כמו שאומר המשורר. זאת אומרת, אז מסתכלים על אנשים, ומנסים לזקק מתוך מה שהם אומרים, מהם המאפיינים של המושג אינטליגנציה. יש, בלוגיקה אנחנו מבחינים בין שני סוגי הגדרות. יש הגדרה לפי ההיקף והגדרה לפי התוכן. למשל, להגדרת, אולי הזכרתי את זה לפני כמה, אני חושב. נגיד שאני רוצה להגדיר את המושג מדינה דמוקרטית. אז אני יכול פשוט למנות את כל המדינות הדמוקרטיות בקבוצה אחת, והמדינות הלא דמוקרטיות בקבוצה שנייה, זאת אומרת, לייצר קבוצה של אובייקטים שמקיימים את ההגדרה הזאת, זה צורה אחת לאפיין את המושג, צורה אחרת לאפיין את המושג זה לאפיין אותו מבחינת התוכן שלו. מה זאת דמוקרטיה? זה זכויות, שלטון, הפרדת רשויות, כל מיני דברים מהסוג הזה. מה הקשר בין שתי ההגדרות האלה? בדרך כלל, הקשר המהותית, ברור שההגדרה התוכנית קודמת להגדרה על פי ההיקף. איך אתה יודע איזה מדינות דמוקרטיות ואיזה לא? איך אתה מסתכל על בריטניה או אנגליה? איך אתה יודע שהיא דמוקרטית? ברור שיש לך איזשהו מושג של דמוקרטיה בראש, ואתה בודק האם באמת אנגליה מקיימת או מתאימה למושג הזה, כן, לאידאה הזו, זה הפלטוניות. ואז אתה מונה את כל המדינות שמתאימות לאידאה הזאת. זאת אומרת שהאידאה קודמת, ההגדרה התוכנית, קודמת להגדרה לפי ההיקף. את ההיקף, את הקבוצה של המדינות הדמוקרטיות, אני בונה מתוך הבנה מהי דמוקרטיה. אבל המהלך שאותו עשו אנשי האינטליגנציה, והרבה פעמים זה קורה, הוא מהלך הפוך. אני מתחיל בהגדרות מההיקף, דרך ההיקף, ומהן אני מנסה לבנות את ההגדרה התוכנית. למשל, מישהו שרוצה להגדיר את המושג דמוקרטיה, ונגיד שהוא לא מצליח לשים את האצבע בדיוק על ההגדרה, מה הוא יעשה? הוא ייקח את כל המדינות שאנחנו קוראים להן מדינות דמוקרטיות, וינסה להבין מה מייחד אותן, מה משותף להן ושונה ממדינות אחרות, שאנחנו לא קוראים להן דמוקרטיה. המאפיינים האלה שהם מהותיים להן, ולא קיימים במדינות אחרות, אלה יהיו ההגדרה שאנחנו נציע למושג דמוקרטיה. תשימו לב מה עשיתי פה. לקחתי את ההגדרה דרך ההיקף, אני יודע מהי מדינה דמוקרטית ומה לא, אבל אני עוד לא יודע מה זאת דמוקרטיה. ומתוך האיסוף של המדינות הדמוקרטיות, ניסיתי לזקק את המושג דמוקרטיה. עכשיו, זה תהליך מאוד מוזר, כי אם אני יודע את רשימת המדינות הדמוקרטיות, אז בעצם הרי אני יודע מהי דמוקרטיה, איך בניתי את הרשימה, איך החלטתי איזה מדינה תיכנס לרשימה הזאת, ואיזה מדינה לא תיכנס לרשימה הזאת. זה די ברור שאני יודע מהי דמוקרטיה, ולפי זה אני מחליט איזה מדינה נכנסת ואיזה מדינה לא נכנסת. אז אם אני יודע, בשביל מה אני צריך את כל המהלך הזה? התשובה היא שלפעמים יש לי תחושה מה הדבר הזה אומר, אבל אין לי ניסוח, אין לי המשגה. אני לא יודע לנסח במילים את אותה תחושה. אז אני משתמש בתחושה כדי לאסוף את המדינות ולמיין אותן, מהי מדינה דמוקרטית ומה לא. ואז מתוך הרשימה של המדינות הדמוקרטיות, אני מנסה לזקק את המושג דמוקרטיה עצמו, את התוכן שלו, את ההגדרה התוכנית שלו. אבל ברור שההבנה של המושג, התוכן של המושג, קודמת לבניית הקבוצה של ההיקף שלו. אז זה ברור. רק ההמשגה הרבה פעמים דורשת קודם כל את ההיקף, וממנו להגיע אל התוכן. פשוט בגלל מגבלות ההמשגה שלי, בגלל שאני לא יודע לנסח במילים את האינטואיציות שלי. ברגע שאני מסתכל על המדינות האלה ומה המאפיינים שלהם, אז אני מצליח לצקת למונים את אותה אינטואיציה שיש לי, או להמשיג את אותה אינטואיציה שיש לי. הקשר ברמה האמיתית, המהותית, ברור שאנחנו עוברים מהתוכן אל ההיקף. אבל במחקר המדעי, בניסיון להמשיג, הרבה פעמים אנחנו הולכים מההיקף אל התוכן. עכשיו, זה מה שעשו בעצם ביחס למושג אינטליגנציה. לקחו את המושגים של אנשים שתמיד השתמשו בהם אינטואיטיבית, מה זה מי אינטליגנטי ומי לא אינטליגנטי, ניסו להבחין מה מייחד את אותם אנשים שאנחנו מתייחסים אליהם כאינטליגנטים לעומת אחרים, או מה יש להם יותר מאחרים. ואחרי שמצאו, לא יודע כמה מאפיינים כאלה, 5, 6, 7, לא זוכר כמה, מאפיינים כאלה, אז לקחו את המאפיינים האלה ואמרו, זאת ההגדרה של אינטליגנציה. המשיגו את המושג אינטליגנציה. אבל עכשיו פתאום התברר למרבה הפלא, שהמאפיינים האלה מתאימים לעוד אנשים. לא רק לאיינשטיין, אלא גם למרדונה. או כן, לרונלדו, כן, נהיה יותר עכשווי. גם כן כבר לא לגמרי עכשווי. אז הטענה היא אחרי שעשינו את המהלך של ההמשגה, זאת אומרת, לקחנו את ההיקף, עשינו המשגה מתוכו, בנינו את ההגדרה של התוכן, אבל ההגדרה של התוכן פתאום מחזירה אותנו ואומרת, רגע, רגע, ההיקף יותר גדול ממה שחשבנו. זאת אומרת, האנשים האינטליגנטיים זה לא הקבוצה המצומצמת שחשבנו בהתחלה, זאת קבוצה רחבה יותר שגם היא מקיימת את המאפיינים האלה. עכשיו, על פניו, המהלך הזה הוא מהלך אבסורדי. למה? כי סופו עוקר את תחילתו, זאת אומרת, הוא קורט את הענף שעליו הוא עצמו מתיישב. למה? כי אם באמת ההמשגה שלי בנויה על היקף נתון, זאת אומרת, אני יודע מי היא קבוצת האנשים האינטליגנטיים, ואיזה אנשים נמצאים בקבוצה השנייה, זה אני יודע, מזה אני יוצא. עכשיו אני עושה המשגה. ואני מגביל את המושג אינטליגנציה מתוך המאפיינים של האנשים ששייכים לקבוצת האינטליגנטים. אוקיי? ברגע שיש בידי המשגה, אני חוזר חזרה לאנשים וממיין אותם מחדש לפי ההמשגה. אני פתאום מגלה מיון שונה מזה שיצאתי ממנו. קבוצת האנשים האינטליגנטים גדלה, היא בעצם מכילה את כל האנשים. רק לכל אחד יש אינטליגנציה אחרת, אבל כולם נמצאים בתוך קבוצת האינטליגנטים. עכשיו, זה לא יכול להיות. אם כולם נמצאים בקבוצת האינטליגנטים, זה אומר שתהליך ההמשגה לא עשיתי נכון. כי תהליך ההמשגה בעצם בא לאפיין את אותה קבוצה שאינטואיטיבית כולם התייחסו אליה כאינטליגנטית. והמאפיינים האלה זה מה שמייחד אותה. ואז פתאום התברר זה לא מייחד אותה. זה קיים אצל כל האנשים. אם זה קיים אצל כל האנשים, אז פשוט טעיתי בתהליך ההמשגה. לא שגיליתי פתאום עובדה חדשה שהמושג אינטליגנציה יותר רחב ממה שחשבתי, אלא פשוט טעיתי בתהליך ההמשגה, כי ההגדרה של התוכן לא חופפת להגדרה לפי ההיקף. אם היא לא חופפת, אז ההמשגה לא נכונה. כי הרי נקודת המוצא, כמו שאמרתי בהתחלה, זה תמיד ההיקף. נקודת המוצא זה, יש לי קבוצת אנשים שאני יודע שהם אינטליגנטים, זאת נקודת המוצא. עכשיו אני רק רוצה להמשיג את המושג אינטליגנציה. אבל אם אחרי שהמשגתי אותו, אני חוזר ואני פתאום מגלה שקבוצת האנשים האינטליגנטיים היא קבוצת כל האנשים, אז איך יכול להיות שבניתי את ההגדרה הזאת על בסיס תת קבוצה מסוימת, שבסוף התברר שהיא לא הנכונה? לא באמת מצאתי את המאפיינים שמאפיינים רק אותה, כי עובדה שהמאפיינים האלה מאפיינים את כל האנשים בעולם. אז זה לא מוכיח שכל האנשים בעולם אינטליגנטים, זה בסך הכל מוכיח שלא עשיתי את ההמשגה נכון. זה הכל. לכן כל הרבה זמן התרידה אותי, או אפילו גיחכתי על המהלך הזה של דבונו וחבריו, כי בעצם ברור שיש פה איזושהי מעגליות מתודולוגית. זה מהלך שקורט את הענף שעליו הוא עצמו מתיישב. עכשיו, אני תליתי את זה, ודי ברור שזה באמת ככה, נקרא לזה פוסט-מודרניות, או נרטיביות, או משהו כזה. בעצם, לאנשים הייתה מטרה, כן, וכאן זה מחזיר אותנו לדוגמה של הקוויריות, מהשיעור הקודם. לאנשים הייתה מטרה להוציא את כולנו טוב. אנשים צדיקים, הם רוצים להסתכל בעין טובה על העולם, למה להגיד שהוא גאון והוא אידיוט? בוא נגיד שכולם גאונים ואז הכל יהיה נהדר. אז אין לנו אפליות ואין גזענות ואין שום דבר ואין אין, פרופיילינג וכל מיני דברים מן הסוג הזה. כן, גר זאב עם כבש, כי כולם זאבים. אם גם הכבש הוא זאב, אז הכל נהדר. אין כבשים ואין זאבים. כמו שבן גוריון אמר פעם, אני בעד חזון הנביאים של וגר זאב עם כבש, כל עוד אני הזאב. זאת אומרת, אז גם כאן אותו דבר. זאת אומרת, חזון לא הופך את זה לעובדות. זאת אומרת, זה שאתה רוצה שכולם יהיו גאונים, זה לא מספיק בשביל להגדיר את כולם כגאונים. צריך להיות לזה איזשהו ביטוי. והתחושה שלי הייתה שבעצם המהלך הוא מהלך ריק. מהלך המתודולוגי, המדעי, הוא מהלך ריק. הוא אינו אלא ביטוי למאוויים של האנשים. האנשים רוצים להגיע למצב שאני אוכל להגיד על כולנו שאנחנו גאונים, ואז כולנו נהיה שווים, שהעולם יהיה שוויוני ונהדר, כולם יקבלו הערכה, לא יזלזלו באף אחד והכל יהיה נהדר. כן, זה החזון האפוקליפטי של הפוסט מודרניות. הכל יהיה נהדר במובנים מסוימים, נכון, אבל בעולם כזה לא הייתי רוצה לחיות. עולם בלי קנאי מידה. בלי שום דבר למות למענו, כמו שאומר השיר. אבל הטענה שטענתי שם, לא אבל, אלא הטענה שטענתי שם, זה שהמאוויים האידיאולוגיים של אותם חוקרים, הם בעצם עומדים בבסיס המסקנה שלהם. המסקנה שלהם היא לא תוצאה של תהליך של המשגה, תהליך מתודי, מדעי, כן, לקחת תצפיות מי אינטליגנטי, מי לא, לעשות המשגה, לבנות את התיאוריה, ואז להבין יותר טוב את העולם. זה המהלך המדעי, לכאורה. אבל הם לא עשו ככה, כי העובדה שבסוף כשהם מבינים את העולם, ההבנה הזאת לא מסבירה את התצפיות שמהם יצאת. תחשבו על חוק הגרביטציה, כן, אני מגלה איזה עצמים נמשכים לכדור הארץ, ואני מגלה שזה רק עצמים ממסה. ואז אני בונה את חוק הגרביטציה, ואני אומר, כל שני עצמים ממסה מושכים זה את זה. אבל בסוף אני מגלה שגם לעצמים נטולי מסה יש מסה, כן, כמו האור. אחרי תורת היחסות, גם לאור יש מסה, לא מסת מנוחה, אבל יש לו מסה, ואז אני אומר, טוב, אז לכל העצמים יש מסה, אבל אז אם ככה, אז חוק הגרביטציה לא נכון, לא שהרחבתי את עולם העצמים שלגביהם מוכל, אלא אין חוק כזה, פשוט כל המהלך המתודולוגי שלי היה לא נכון. אז הטענה היא שבעצם המאוויים או הרצוי, הוא החליף פה את המצוי, אני קבעתי את המצוי לפי מה שרציתי, ואני נורא רוצה שכל העולם יהיה, כל האנשים בעולם יקבלו יחס שווה, והעולם יהיה שוויוני ולא יעדיפו את האחד על השני, ולכן בעצם בניתי תיאוריה כביכול, שהופכת את כולנו לגאונים. אין גאונים וטיפשים יותר. אז זה רק מאוויי לב, אין פה באמת תיאוריה אמיתית, ואני חושב שיש בזה הרבה אמת. אבל אני רוצה לסייג את זה קצת, אני חושב שפעם עשיתי את זה לפני שנים, באחת הסדרות פה, אני לא זוכר כבר באיזה. אני רוצה לסייג את זה עכשיו, והנקודה היא בדיוק הפלטוניות מול האריסטוטליות, או האסנציאליזם מול קונבנציונליזם, כן, המהותנות מול ההסכמיות. אם אני אומר שהמושג אינטליגנציה קיים כאיזושהי אידאה פלטונית, כן, זה לא מושג שאנחנו מגדירים אותו כמו שחושב אריסטו, אלא זה מושג שאנחנו צופים בו, אנחנו מבחינים בו בעולם האידאות ומנסים להכניס אותו לתוך מילים, כן, להפיין אותו, להגדיר אותו. אם זה המצב, אז יכול להיות, אז המהלך המתודולוגי שתיארתי קודם הוא לא בהכרח ריק מתוכן. כי אני לוקח אנשים מסוימים, ואני אומר, באנשים האלה יש אינטליגנציה. עכשיו שימו לב, זה קצת שונה ממה שתיארתי קודם, אני לא אומר שאנשים אחרים הם נטולי אינטליגנציה ואלה יש להם אינטליגנציה. אני אומר, באנשים האלה אני מבחין שמושג האינטליגנציה בא לידי ביטוי. אומרת, כאן אני רואה את זה, אצל אחרים אני אולי לא רואה את זה. אצל איינשטיין אני רואה את זה, אצל מסי אני לא רואה את זה. נגיד כשאני חי בתחילת המאה ה-20, עוד לפני מהפכת האינטליגנציה, כן? אז אני אומר, איינשטיין הוא גאון ומסי הוא, יש לו יכולות מוטוריות כאלה או אחרות. ואז אני אומר, קודם תיארתי את זה כאילו שאני אומר, איינשטיין הוא אינטליגנטי ומסי לא. עכשיו אני אומר, אני מסתכל קצת אחרת. אני לא יודע מה עם מסי ואחרים. אני כן יודע שאיינשטיין הוא אינטליגנטי. זה אני יודע, חד משמעית. עכשיו מה? עכשיו אני שואל את עצמי, אוקיי, בוא נאסוף את האנשים שלגביהם אני יודע שהם אינטליגנטים. ובוא ננסה להבין למה אני חושב שהם אינטליגנטים. אתם מבינים? זה מהלך קצת שונה מה שתיארתי קודם. אני לא אומר מה מבחין אותם מהאנשים האחרים, אלא אני שואל מה משותף לאנשים האלה, מה לחד לי את את המחשבה או את העיניים כשהתבוננתי באנשים האלה ועזר לי להבחן אותם כאינטליגנטים. מה הנקודה? ואז אני עושה המשגה ואני מוצא כמה מאפיינים. אלה המאפיינים שגרמו לי להתייחס לאיינשטיין כאינטליגנטי. ועכשיו אני חוזר ואני אומר, רגע, אבל בעצם אם תסתכל אחרת, המאפיינים האלה קיימים גם אצל מסי, או גם אצל הסנדלר בשכונה שלי, שהוא ממש מפליא לתקן נעליים, אוקיי? אז זה קיים גם אצלו. ולכן, עכשיו, אם ככה, אני אומר, טוב, אם זאת ההגדרה של אינטליגנציה, אז אני יכול ליישם אותה בהקשרים יותר רחבים, על קבוצות יותר רחבות או שונות של אנשים. ועכשיו זה כבר לא מעגלי, כי אני לא יצאתי מנקודת מוצא שאיינשטיין אינטליגנטי ומסי לא. יכול להיות שגם מסי כן, אני אבל רואה את מושג האינטליגנציה רק אצל איינשטיין. שם אני לא רואה, אני לא מבחין בו, כי זה לא אינטואיטיבי מבחינתי. עכשיו, אחרי שעשיתי את ההגדרה ואת ההמשגה, עכשיו, למרות שאינטואיטיבית, אני אולי לא מתייחס למסי כאינטליגנטי, אבל אם אני משתמש בהגדרה, אני פתאום רואה שהוא בעצם כן. ועכשיו אני מבין שהוא באמת כן. אתם מבינים שהמהלך שתיארתי כאן הוא דומה מאוד למהלך הקודם, אבל בניגוד למהלך הקודם הוא לא מעגלי. אין בשום דבר מעגלי. זה בסך הכל עבודה שאני עושה על האינטואיציות שלי, הניסיון להמשיג את האינטואיציות שלי. אני לא יודע להמשיג אותם, יש לי איזה תחושות ראשוניות, אפריוריות, אני לא יודע להמשיג אותם. אני נעזר באותם אנשים שלגביהם אני יודע להבחן אותם, לאפיין אותם, כדי להגדיר, לחדד לעצמי טוב מה אני חושב. ואחרי שהגדרתי את זה לעצמי, פתאום אני רואה שיכול להיות שאני יכול להבחן אינטליגנציה גם אצל אנשים אחרים. וזה כבר מהלך שהוא לא מעגלי, ואני חושב שבו יכולה בהחלט להיות אמת. אפשר לדון, אבל בהחלט יכולה להיות אמת, גם אם הוא משרת את ה-PC, כן, את הפוסט-מודרניות ואת הנרטיביות, גם שעון עומד מראה פעמיים ביממה את השעה הנכונה. אמרתי גם בשיעור הקודם על הקוויריות, אגב, זה תהליך מאוד דומה. הדוגמה הזאת והדוגמה של הקוויריות, דוגמאות מאוד דומות. גם כאן אני אגיד כמו עם הקוויריות, שאפשר אולי להתפלמס עם האנשים שיקחו את מושג האינטליגנציה אל הוואקום, ויגידו כולם אינטליגנטים ומתוך המאוויים הפוסט מודרניים האלה. אבל זה כן נכון שהמהלך שלהם פתח עיניים, כמו עם הקוויריות. אם נאמץ את שלושת המישורים הראשונים, בלי הרביעי, מה שדיברתי בשיעור הקודם, אז גם כאן אני אומר, אם נאמץ את הפתיחות הזאת, שמוכנה לראות עוד סוגי יכולות כאינטליגנציה, אז יכול להתברר לנו שיש עוד סוגים של אינטליגנציה. זה לא אומר שאני עכשיו אשפוך את התינוק עם המים ועבור למישור הרביעי, ואגיד, אוקיי, אז הכל זה אינטליגנציה. כי זה באמת אומר, אז סתם נרטיביות, אז סתם לרוקן את מושג האינטליגנציה מתוכן. אבל זה כן פותח לי את הראש להבין שמושג האינטליגנציה יכול להופיע בכל מיני הקשרים. אני זוכר שפעם אני חובב כדורסל, פחות מכדור, לא כדורגל. אני, כן, אז שמעתי פעם איזה ראיון עם לברון ג'יימס. לברון ג'יימס הוא גאון לגמרי, ללא שום ספק. ובראיון שם זה היה פשוט בלתי נתפס. ותריינו אותו מיד אחרי המשחק, והבחור אמר, ניתח מהלכים שקרו במשחק, הוא אמר בדקה הזאת והזאת, פחות או יותר, הוא מסר להוא, והוא כדרר ככה, והוא עשה ככה, וזה לא היה נכון, כי הוא היה צריך לעשות ככה, והוא עמד שמה, ואת כל זה הוא אמר מהזיכרון מיד אחרי המשחק, ומשחק דורש ממך בכל זאת, כן, מאמצים ומשאבים, גם מנטליים, גם פיזיים, זאת אומרת, אתה יוצא אחרי זה את הסחות. והבחור פשוט, כל המשחק עמד לו מול העיניים, והוא ניתח אותו בצורה מדהימה, רק מהזיכרון, מיד אחרי שהמשחק נגמר. לא שהוא עכשיו עם הטלוויזיה והעלה את המצבים וניתח אותם אחר כך בקור רוח. זו גאוניות, זאת אומרת, זה משהו שהוא לא נתפס. יש לו ראיית משחק גאונית גם בריל טיים, זה ברור, זה רואים. אבל אתה רואה שזה לא רק מין אינסטינקט. היה מקום לתלות את זה באינסטינקט, יש לו אינסטינקט מאוד מאוד חד, בריא. אלא יש פה באמת אינטליגנציה באותו מובן שאנחנו מדברים עליו בהקשרים מדעיים, פילוסופיים ואחרים. זה, הרעיון הזה זכור לי מאוד, חבל שאני לא יודע איך לשחזר אותו, איפה למצוא אותו, כי זה היה ממש, מאלף, הרעיון הזה. פתאום הבנתי למה אומרים שהוא באמת גאון, ולא רק עם יכולות וחושים חדים. איש גאון. זה לא רק זה, כן? יש לו עוד דברים שבזכותם הוא הגיע להישגים האלה, לא רק הגאוניות, אבל יש שם גם גאוניות. אז אני אומר שהמהלך של הרחבת המושג אינטליגנציה לא עורר בי הרבה חיבה בהתחלה, כי היה ברור לי מה המוטיבציות שעומדות ביסודו. אבל המוטיבציות לא פסלות את המהלך. המוטיבציות האלה פסלו את המהלך כאשר הם עברו לשלב הרביעי, במונחים של השיעור הקודם. כן, כשהם הגיעו למסקנה, אוקיי, אז מושג האינטליגנציה הוא ריק מתוכן, בעצם כל מי שיש לו איזשהו סוג של מיומנות או כישרון או יכולת, אז הוא אינטליגנטי. כאן איבדתי אותם. כאן אני לא מסכים. זה לא נכון. זה לקחת איזה צעד אחד רחוק מדי. אבל אם אני נשאר בשלושת הצעדים הראשונים, אז אני בעצם אומר שהמהלך הפוסט-מודרני הזה, כן, פתח לי את העיניים, או ירחיב את המבט שלי, ושהוא היה נעול קודם, והוא נעשה יותר רחב, לא רחב לאינסוף, כי אז זה סתם ריק מתוכן, אבל יותר רחב. אני פתאום מגלה שהמושג אינטליגנציה, השתמשתי בו שימוש צר מדי. והמהלך הזה הוא מהלך לא מעגלי ולא מניח את המבוקש, הוא מהלך לגמרי הגיוני וקביל. אבל שימו לב מה הוא מניח, בדיוק כמו בשיעור הקודם. מה הוא מניח? הוא מניח את זה שהמושג אינטליגנציה יש לו משמעות אובייקטיבית, אמיתית. ואני רק מנסה להבין אותה. אני מנסה להפיין אותה או להגדיר אותה, להמשיג אותה. אוקיי? כי אם אני מסתכל, זה אפלטון, כי אם אני מסתכל כמו אריסטו, ואני אומר, המושג אינטליגנציה הוא מושג הסכמי, אנחנו פשוט הסכמנו בינינו להגדיר אוסף של מאפיינים כזה וכזה בתור אינטליגנציה. אם הוא הסכמי, אז כל המהלך הזה הוא מעגלי לגמרי. אז אין פה מה לגלות, אנחנו מגדירים. תגדיר מה שאתה רוצה, מה הטעם להתווכח על זה, מה הטעם לשנות את ההגדרה, להרחיב אותה או לעצר אותה. מה שאתה מגדיר זה המושג. אם אתה רוצה להגדיר אחרת, אז פשוט תשתמש במונח אחר. למה להשתמש באותו מונח בשביל לתאר הגדרה שונה? אתם מבינים שכל התיקון שעשיתי למהלך הזה נובע מהפלטוניות. ושוב פעם זה סותר את האינטואיציות הראשוניות של האנשים. כי אם אתם תסתכלו על השיח של אותם אנשים שדוחפים את הרעיון הזה של אינטליגנציות מרובות, והיום זה כבר עיקר מקודש בשכבות מאוד רחבות של הפסיכולוגיה ושל מדעי החברה וכו'. אלה אנשים, לא זוכר מה רציתי להגיד, נקטע לי חוט המחשבה. המוטיבציה של האנשים הייתה מוטיבציה פוסט-מודרנית, אבל המוטיבציה הזאת מובילה אותם אל הוואקום. מובילה אותם לזה שבעצם אין דבר כזה אינטליגנציה. מה שנגדיר זה אינטליגנציה. ומה שהם לא מצליחים לחדד לעצמם, ואז הם לא היו קופצים את הקפיצות האובדניות שהם עושים, זה שאני חושב שהרבה מהם מתכוונים באמת למהלך שאני מתאר, לא למהלך שהם עושים. הם רק לא מוכנים להודות באפלטוניות. הם לא מוכנים להודות שיש מושגים אובייקטיביים בעולם הידעות האפלטוני שאנחנו מנסים ללכוד אותם. נזכרתי במה רציתי להגיד. ואתם חושבים בעצם שהם לא, הם לא, שהמהלך שלהם מראה שהמושג ריק מתוכן. ואני טוען שהמהלך שלהם מראה בדיוק את ההפך. המהלך שלהם מראה שיש לו מושג תוכן אובייקטיבי, לכן יש טעם להתווכח עליו, ולכן יש טעם לטעון לכך שהוא השתנה, לטעון את זה שהוא השתנה. כי אם זה לא היה ככה, אם היינו בעולם אריסטוטלי, אז לא היה טעם לכל העניין הזה, תבחר מילה אחרת ותגדיר אותה כמו שאתה רוצה ותשתמש בה, אל תשתמש במילה שאנחנו משתמשים במשמעות המקובלת, בשביל מה לבלבל את כולנו. אז לכן, ביסוד הפרויקט שלהם, זה מה שאמרתי בתחילת השיעור, שהאינטואיציה הראשונית שלנו אומרת שטענות לשינוי של מושג, או מחלוקות על מושג, בעצם אומרות שאין למושג הגדרה אובייקטיבית. ואני טוען שזה אינטואיציה שגויה, זה הפוך למציאות, הפוך לאמת. אם יש מחלוקות והצעות לשינוי, זה דווקא אומר שיש מושג אובייקטיבי. וזאת הנקודה שאותם פוסט-מודרניים לא מבינים. הם חושבים שבשביל לטעון שהמושג השתנה, או לקבל דעות אחרות לגבי המושג, אתה צריך לומר שאין דבר כזה מושג. אין במובן האובייקטיבי. לא, זה לא אפלטוני, זה אריסטוטלי, זה קונבנציונליסטי. אנחנו בסך הכל מגדירים לעצמנו את המושגים. כן? כמו שפוקו רוקן מתוכן את הדיאגנוסטיקה הפסיכיאטרית, למשל, ניסה, רוקן מתוכן את הדיאגנוסטיקה הפסיכיאטרית. מה הוא אמר? בעצם טען, כן, תולדות השיגעון בעידן התבונה. לא, כל מיני חיבורים. והוא טוען שכל המאפיינים שלנו, המאפיינים הפסיכיאטריים, ה-DSM שלנו בעצם, כן, הספר התסמינים הפסיכיאטרי, מבוסס על תפיסות פרוטסטנטיות, כן, בעקבות מקס ובר. בעצם הפרוטסטנטיות יש לה איזשהם תפיסות כאלה שהאדם צריך להיות מצליחן, אוטונומי, מתפקד, כן, הנוירוטיות המערבית באה מתוך התפיסה הפרוטסטנטית. ואז הוא אומר שבעצם כשאנחנו מאבחנים אנשים ברמה הפסיכיאטרית, הרבה פעמים הדיאגנוזה נקבעת לפי השאלה אם הוא יכול לתפקד, אם הוא תלוי באחרים וכדומה. אבל אלה קריטריונים פרוטסטנטיים. ולכן, כן, מרדכי רוטנברג מהאוניברסיטה העברית ותלמידיו מנסים לקחת את זה ולהציע אלטרנטיבה יהודית. זאת אומרת, אם אני מסתכל על מערכת ערכים יהודית, שבה אין בעיה להיות תלוי בזולת וכו', לטענתם, אז בעצם הדיאגנוסטיקה הפסיכיאטרית צריכה להשתנות. וזה בעצם, אם לוקחים את זה עד הסוף, אז זה בעצם מרוקן לגמרי את ה-DSM מתוכן. וזה בעצם אומר שה-DSM הוא שיקוף של מערכת הערכים של אלה שכתבו אותו. ולא קביעות מדעיות, לא קביעות שיש להם איזשהו בסיס בעולם האובייקטיבי. זה הכל מאפיינים שנובעים מאידיאולוגיה, או מסט ערכי מסוים, אז זה לא עניין מדעי, זה עניין ערכי. אז הוא בעצם רוקן מתוכן את הפסיכיאטריה, מתוכן מדעי, את הפסיכיאטריה, והפך אותה לקונבנציה. אתה מסכים שצריך להיות לא תלויים, אז הפסיכיאטריה שלך היא כזאת. אנשים אחרים מוכנים לקבל תלות, אז הפסיכיאטריה שלהם היא אחרת, וכן הלאה. כן, הם יאבחנו, יכניסו לתוך ה-DSM מישהו שהוא מצליחן מדי, הוא עודף אובססיבית אחרי הצלחה, כי זה פסול ערכית בעיניהם, הם יותר שיתופיים. אז מבחינתם זה יהיה DSM אחר, כן? יהיה ספר תסמינים פסיכיאטרי שונה. אז בעניין הזה, למשל, אז באמת כל המהלכים האלה שהם כולם מתנגזים לפוסט מודרניות בצורה כזו או אחרת, הם מהלכים שמשרתים איזה ניסיון לרוקן מושגים מתוכן. ובמובן הזה אני מתנגד להם, אני לא מסכים איתם, אני חושב שזה טעות, הם שופכים את התינוק עם המים. אבל אני טוען מנתנה פטרנליסטית, שבסתר ליבם, בתוכם פנימה, הם בעצם מנסים לעשות משהו אחר, רק הם עצמם לא מבינים מה הם מנסים לעשות. הם מנסים בעצם לומר לי, אתה מסתכל צר מדי. יש למושג הזה הופעות אחרות, וזה עדיין אותו מושג עצמו. אבל זאת אמירה אפלטונית מובהקת. זאת אמירה שאומרת, יש מושגים מוחלטים ואובייקטיביים. אלא שהתפיסה שלך את המושגים האלה, היא צרה מדי. שים לב, אני יכול להרחיב לך את המבט, ואתה תראה שהמושג הוא יותר רחב ממה שאתה חושב. שימו לב, אני מדבר על זה במינוח של להרחיב מבט, להסתכל, לראות. זאת אומרת, יש אי שם משהו בחוץ, שאני מביט עליו ומסתכל עליו ומנסה לתאר אותו. וזאת אידאה אפלטונית. אני מביט על האידאה אפלטונית. אז לכן הפרויקטים הפוסט-מודרניים האלה, יש בהם משהו שבעיניי מאוד מאיר עיניים, דווקא בגלל הוואקום שבסופו של דבר נוצר מהם. כי הוואקום הזה מראה שהמהלך היה צריך לעצור קודם. ואם הוא היה עוצר קודם, אז הוא היה מאוד משמעותי. כמו שאמרתי לגבי הקוויריות, לעשות את ההבחנה בין סקס לג'נדר, כן, בין מין למגדר, זאת הבחנה מאוד פוקחת עיניים, שלא היינו מודעים לה עד לפני, לא יודע מה, 100 שנה. לא היינו מודעים לה, ואני חושב שהיא קיימת ונכון לעשות אותה. הקפיצה אל הוואקום, כן, המישור הרביעי, מה שדיברתי עליו בפעם הקודמת, זה השלב שבו אתה מתאבד עם התיאוריה שלך ביחד. אתה בעצם בשביל לתקף את התיאוריה שלך, אתה מרוקן אותה מתוכן. זאת טעות, זאת טעות בגלל שהם לא מבינים, והטעות היא כאן, הטעות של כל המהלכים הגדולים האלה שנמצאים היום בעולם, במדע, בחברה, בערכים, כל העניין נעוץ בנקודה המסוימת הזאת, שהם מסתכלים על העולם אריסטוטלית, כשבתוכם פנימה הם בעצם הפלטוניסטים. הם בעצם טועים בהבחנה של עצמם, הם לא מבינים שהם מתבוננים על מושג, ורק רואים אותו רחב יותר ממה שראו עד עכשיו. כדי לבסס את טענתם, אומרים לא, אין מושג ואנחנו לא מתבוננים על כלום, מה שאנחנו מגדירים זה המושג. זה הדרך הכי קלה לעשות את המרד הפוסט-מודרני. אבל הדרך הזאת כמובן היא קלה בגלל שהיא לא באמת עושה את המרד, היא פשוט סתם מרוקנת את המושגים מתוכן. וההרחבות האמיתיות היו צריכות לעצור בשלושת המישורים הראשונים, בלי לעבור למישור הרביעי, כן, התפיצה האובדנית, מה שקראתי עכשיו. אוקיי, אז
זה... אני שוב חוזר, אני לא באמת, לא כל כך מבין. הגישה האריסטוטלית, עוד פעם, הרי אנחנו בסוף מתחילים מרגש, או הרב רוצה לקרוא זה אינטואיציה, משהו שאנחנו מרגישים בתוכנו. בוא ניקח מוזיקה, אני ניקח מוזיקה מוזיקה נעימה או מוזיקה עילאית, כל אחד יקרא לזה משהו, אנחנו יודעים מה זה. התחושה הזו כולנו מרגישים. עכשיו יושבים שני אנשים, אחד אומר, תראו, גם מוזיקת פופ זה יפה. שני אומר, תשמע, תקשיב מוזיקה קלאסית, תלמד אותה, יכול להיות שתרגיש את אותו דבר. אז זה לא תגיד, אני אורח את מה להתפתח. הוא אומר, תשמע, יש בזה משהו, כדאי אולי להקדיש לזה, המדינה צריכה להקדיש לזה משאבים, לפתח את זה וכולי. אז הכל מתחיל מרגע שאריסטו, אני לא חושב שהוא יכול להגיד שסתם יש איזו קונבנציה, שאנחנו, בוא נמציא איזה מוסר.
אז אני אענה לך פה, הבנתי, אני אענה לך פה את מה שעניתי לך קוד, על שאלה הקודמת שלך. אריסטו יראה זה כרגש שנטוע בנו, אבל אין לו בסיס בעולם החיצוני, בעולם האידאות. אלא אנחנו בנויים באופן כזה שאנחנו אוהבים מוזיקה מסוימת, בוא ננסה לאפיין את המוזיקה שאותה אנחנו אוהבים. זה לא סטייטמנט על העולם האובייקטיבי, שבאמת יש במוזיקה הזאת משהו אחר, אלא זה סטייטמנט עלינו. אנחנו אוהבים מוזיקה כזאת.
יש איזשהו ישות, יש איזשהו ישות של מוזיקה עילאית. יכולה להיות, לא יודע, אי שם ברקיע השביעי.
לא, זה הנקודה החשובה.
או יכולה להיות בתוך הנשמה שלנו.
זה ההבדל, זה ההבדל. ההבדל הוא שאפלטון רואה את זה בחוץ, באיזשהו מובן אובייקטיבי, זה היה קיים עוד לפני שאנחנו היינו קיימים, אנחנו רק תופסים את זה. ולפי אריסטו, אנחנו מכוננים את זה, לא תופסים את זה. זה קיים רק בגלל שאנחנו פה. אם היינו בנויים אחרת, המוזיקה העילאית הייתה מוזיקה אחרת. של טופי טמטם אפריקאים. זה בדיוק ההבדל. ואני חושב שברגע שאתה רואה את זה בצורה אפלטונית, בעצם רוקנת את זה מתוכן. כי אין טעם להתווכח. אם אני מוצא בתוכי משהו אחר, על זה שאתה מוצא בתוכך משהו אחד, מה זה, למה אתה מתווכח איתי? בתוכי יש משהו אחר. אם אנחנו מסתכלים בעולם האובייקטיבי, אני אומר לך, לא, זה לא בתוכך, זה בעולם, אתה פשוט טועה בתפיסה. יש טעם להתווכח. או אם אני טוען שזה משתנה. כן, אני חוזר לכל מה שאמרתי, זה בדיוק הנקודה, הבדל.
יוצא שהגישה פוסט-מודרנית נותנת יותר כבוד למה שאנחנו מרגישים. היא אומרת...
רק למה שאנחנו מרגישים. לא יותר כבוד. זה לא יותר כבוד, כיוון שהיא לא מאמינה בשום אמת אובייקטיבית, כל מה שנשאר זה רק הרגשות הסובייקטיביים שלנו. כן, זאת הטענה.
אבל אם הם מהותיים ומשמעותיים...
מה זה מהותיים? אין דבר כזה מהותיים ומשמעותיים. מהותיים ומשמעותיים זה בעיני המתבונן. יש בתוכי רגש כזה, זה הכל. ככה אני בנוי. מהותיים ולא מהותיים זה כבר, זה כבר אמירות שהן לא מהעולם הזה.
גם אפלטון, התואר שלו לזהות את אותה אידאה, הייתה הרגש שלו, האינטואיציה שלו.
לא,
זה מה שהיה לו במציאות.
נכון, הוא תופס את האינטואיציה ככלי הכרתי. ואריסטו אומר, מה פתאום, זה בסך הכל רגש שטבוע בי, בגלל שככה אני בנוי. זה כל ההבדל, זה כל ניסוח. זה כל ה...
ככה אתה בנוי, או ככה ההבניה שלך, או ככה...
לא משנה, ככה אני בנוי.
כי אם ככה אתה בנוי, זה אובייקטיבי. זה DNA.
זה אובייקטיבי עליי. אבל עוד פעם, למשל, אם אתה בנוי אחרת, יש טעם שאני אתווכח איתך?
כן, כן. הנה, לדוגמה, הדוגמה שהבאתי על המוזיקה. אם אחד יגיד, מה זה, יבוא אחד מאפריקה, יגיד, מה זה המוזיקה של מוצרט? זה לא, סתם רעש, לא רק באוזניים. אבל אם אני אשב ולמד אותו, וישמיע לו, ואסביר לו את המבנה, ואיכשהו הוא יקשיב עוד פעם ועוד פעם, פתאום יפתח לו חלון, כי הוא גם בן
אדם. אם זה קרה, אז אתה צודק. אבל מי אמר לך שזה יקרה? מי אמר לך שהוא בנוי כמוך? הוא רק טועה, ואם תלמד אותו, אז הוא יגלה שגם הוא בנוי כמוך. אתה מניח פה במובלה, בלי להודות בזה, בעצם הנחה אפלטונית. אתה בעצם אומר, כי זה לא מבנה שלו או שלי, אלא זה נעוץ בעולם האובייקטיבי. ולכן אם הוא חש אחרת, הוא כנראה טועה. ואז אם אני אלמד אותו ואחשוף את מה שבאמת הוא מבין, או אלמד אותו איך לקפוץ את זה נכון, אני מניח שהוא יגיע למסקנות שלי. לכן אתה מחביא, אתה לא יכול לברוח מזה. ובסוף בסוף אתה מחביא אפלטוניות. אחרת אין טעם להתווכח. אני לא מתווכח עם אף אחד כשאני אומר שאני אוהב מישהו, ואתה אומר שאתה לא אוהב אותו, אין לי שום ויכוח איתך, אני לא אתווכח איתך. אני אוהב את זה ואתה אוהב את זה. למה להתווכח? זה מבחן הטרד.
זה הוויכוח, זה הוויכוח הגדול. שאנחנו שונאים מישהו, ואדם רוצה להגיד לו, לא, אל תשנא אותו. תנסה לראות את הצדדים החיוביים שלו, תפרש אותו
לאחד. פעם, תנסה לראות את הצדדים החיוביים שלו, אבל למה אתה מסתכל על הבן אדם כאובייקט חיצוני. זאת אומרת, יש בו צדדים חיוביים שאתה מפספס. אז אתה מבין שעברת לשפה אפלטונית. אבל אם אני אומר, זה לא קשור לצדדים חיוביים ושליליים. אני אוהב אותו ואתה לא אוהב אותו, לא כי הוא שלילי. סתם, לא נוצרה הכימיה. אז מה הבעיה? אז הסטייטמנט עליך ועליי, לא עליו. אז במצב כזה אין טעם להתווכח. זה בדיוק ההבדל. כל פעם כשאתה תוקף מהזווית הזאת שאתה מנסה לתקוף, אתה בעצם מכניס לדיון את האפלטוניות מהדלת האחורית. זה בדיוק
מה שאני מנסה לטעון. כאן שאנחנו לא יכולים להשיג את העולם עצמו. אנחנו בסוף, הכל זה אפיסטמולוגיה. אז אנחנו תמיד מתעסקים עם מה שאנחנו בתוכנו. אין לנו
אפשרות
להגיע לדבר עצמו.
לא, זה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה לתאר את הדברים שאותם אנחנו תופסים באופן בלתי אמצעי. התיאורים האלה הם כמובן תלויים בהכרה שלנו, בחושים שלנו, בתפיסות שלנו, הכל בסדר. הטענה שלי זה שכל התיאורים האלה הם בסך הכל צורה שלנו לתאר משהו בעולם עצמו. ולא משהו שהוא סובייקטיבי אליי. התיאור נעשה בשפה שהיא השפה שלי. בסדר, כי זה השפה שלי. אבל זה לא אומר שהתיאור הוא סובייקטיבי. זה אומר שאני, זה כמו שאם אני מתאר בעברית או באנגלית את אותו דבר, לא תיארתי דברים שונים. תיארתי את אותו דבר בשפות שונות. אתה מביא אותי באמת לנקודה הבאה שרציתי לעמוד עליה כאן, וזה השאלות הקנטיאניות. כן, הקנט בעצם עושה הבחנה של בין הדבר כשלעצמו לבין הדבר כפי שהוא מופיע לעינינו. כן, הוא אומר מה זה, כשאני שואל מה זה אור, אנשים יגידו לי אור זה גל אלקטרומגנטי, אז התשובה הזאת היא מוטעת, זה לא נכון. אור זה לא גל אלקטרומגנטי, אור זאת אותה תופעה הכרתית שפגיעה של גל אלקטרומגנטי ברשתית שלי יוצרת. וכאשר גל אלקטרומגנטי פוגע לי ברשתית, נוצרת אצלי בהכרה פנימה התחושה של אור, שאני קורא לה אור. אור זה משהו שקיים רק אצלי בהכרה, לא קיים בעולם עצמו. בעולם עצמו אין אור ואין חושר ואין כלום. יש גלים אלקטרומגנטיים. האור והצבע והקולות ומנעד הצלילים וכדומה, כל זה אלה תופעות הכרתיות נטו, הן לא קיימות בעולם. האם זה אומר, וזה טעות של הרבה פרשנים של קאנט, ובטח של אדיוטות, אנשים אומרים, טוב, אז קאנט לימד אותנו שהכל סובייקטיבי, הוא מבשר הפוסט מודרניות. זה בדיוק הפוך. קאנט הוא הבסיס הכי גדול נגד הפוסט מודרניות. ושקאנט לא אמר שהכל סובייקטיבי. קאנט אמר שהתיאורים שאנחנו נותנים לדבר כשלעצמו, הרי הוא אומר שיש דבר כשלעצמו, רק התיאורים שאנחנו נותנים לדבר כשלעצמו, הם תמיד מנוסחים בשפה הסובייקטיבית שלנו. אבל התיאורים האלה טוענים טענה על העולם. מי שמתאר את זה אחרת, תראה, אני אתווכח איתו. זה לא בגלל, זה לא כמו לתאר בעברית ובאנגלית, ההבדל בין מי שמתאר בעברית למי שמתאר באנגלית. אם אתה תתאר בעברית, תיאור שייתן לי דבר שונה מאשר כשאני מתאר אותו באנגלית, אז העובדה שאתה עושה זה בעברית ואני באנגלית לא מוחקת את הוויכוח. יש לנו ויכוח כי אנחנו מתארים משהו שונה, גם אם אתה עושה זה בעברית ואני באנגלית. אז לא בגלל שינוי השפה, השפה היא רק אמצעי הביטוי. לכן כשאני אומר שיש בעולם גל אלקטרומגנטי, אז בשפה הסובייקטיבית שלי אני אומר, אני רואה אור. אבל ברור שזה רק שפה הכרתית כדי להגיד משהו על העולם. ובאותו מובן הזכרתי, אני חושב, את הספר של נרניה, כן, של סי.אס. לואיס. אני חושב שהזכרתי אותו בסדרה הזאת, לא? הוא מתחיל את הספר באיזה ספר הוראת ספרות אנגלית לתיכון. והספר שם אמר, הוא מביא איזה שיר של קולריג'. שהוא מתאר שמישהו, שני אנשים עומדים מול מפל, ומתפעמים מהיופי של המפל הזה, אחד מתפעם מהיופי של המפל הזה, והשני ממש לא מתלהב. יכול להיות. והשני ממש לא מתלהב. אז הספר הזה לספרות אנגלית, בעצם רוצה לטעון שהוויכוח הזה הוא בסך הכל ויכוח על מה מתחולל בנפשם של האנשים. בתוכי אני חש סגב, התפעלות, התעלות, והשני לא חש את זה. זה לא ויכוח. אתה בנוי באופן שזה מעורר בך התפעלות, הוא בנוי באופן אחר, אז אצלו זה לא מעורר התפעלות. אז יותר שכל הוויכוחים האסתטיים והחווייתיים השונים, הם בעצם מתרוקנים מתוכן. על טעם ואיך אין מה להתווכח, כי אתה בנוי ככה, והוא בנוי אחרת. אני אוהב עוגות קצפת ואתה אוהב זיתים. מה, איזה ויכוח? לא, אתה בנוי, בלוטות הטעם שלך הם כאלה, בלוטות הטעם שלי הם כאלה. מה, אין מה להתווכח על זה. והטענה של אותו ספר ללימוד ספרות היא שכל הוויכוחים האסתטיים ואומנותיים וכדומה, גם הם כאלה. הם בעצם ויכוח על בלוטות הטעם. אוקיי? והטענה של לואיס היא שזה ממש לא נכון, יש פה ויכוח אמיתי. והעובדה ששני הצדדים מתווכחים ביניהם, אומרת שזה לא סתם בעלותו טעם, אחרת למה הם מתווכחים? זה שהם, מה שאמרתי קודם, זה שהם מתווכחים, זאת הראיה הכי גדולה לזה, שזה לא בעלותו טעם, זאת טענה על המפל. הטענה היא לא שהמפל מעורר בתחושות סגב, אלא שיש במפל הזה משהו אמיתי, שראוי שיעורר תחושות סגב. ואם בך זה לא מעורר תחושות סגב, אז אתה עיוור לאספקטים האלה שבמפל. ולכן אני מנסה לפקח אותך, כן, להתפקח איתך, להעיר את עיניך, בגלל שיש משהו במפל עצמו שאני טוען שקיים, ולא סתם מדווח על מצב נפשי שלי. זה בדיוק הטענה שלו. אותו דבר גם כאן, אצל קאנט ובכלל. שאנשים חושבים שכשיש ויכוח, זה אומר שבעצם המושג ערך מתוכן, זה בעלותו טעם, אני חש ככה, אתה חש אחרת, לא. זה שאני חש כך ואתה חש אחרת, אם אני מבין זה כאינטואיציה, לא כרגש. האינטואיציה היא ביטוי למשהו שאני תופס בחוץ. והביטוי שלו בתוכי פנימה הוא כזה. אם הביטוי אצלך פנימה הוא אחר, זה אומר שאתה כנראה תופס אחרת את מה שקיים שם בחוץ, אם ככה יש לנו ויכוח. וכדאי לנהל אותו. לא תמיד נצליח לשכנע, להגיע להסכמה. אבל יש לנו ויכוח, אמיתי. אי אפשר להיפרד ברמה הסמנטית, אתה תקרא לזה יהודי, אני אקרא לזה ישראלי. זה לא יעזור, אנחנו מתווכחים על אותו מושג.
הרב, הרב, לדוגמה, נניח תם חשבתי על רעיון כזה, נניח, אם היינו מחברים את העצבים של העין, לא למרכז הראייה במוח, אלא למרכז השמיעה.
זה הדוגמה שאני מביא תמיד בהקשר הזה.
אז עכשיו עומדים שני אנשים, אחד אומר, לראות זה, זה ככה וככה, זה מה שאני רואה בעיניים, שאני אומר פתאום, זה אין שם שום דבר, אני מריח, על מה אתה מדבר? עכשיו, אין ביניהם ויכוח שיש שם, לא יודע, מבנה או צורה או נוף או מפל, אבל יש לנו ויכוח, מה יש לנו, מה היכולת שלנו...
נכון, אז זה, המשל שאתה מביא כאן דומה...
זה ויכוח מאוד מהותי.
המשל שאתה מביא כאן דומה לזה שאני מדבר עברית ואתה מדבר אנגלית. אין לנו ויכוח. אבל זה לא אומר שלא יכול להיות בינינו ויכוח. נגיד שאתה תתאר את זה בצורה של אודיו, ואני אתאר את זה בצורה של וידאו, כי אצלי זה מחובר למרכז הראייה, אצלך זה מחובר, העיניים מחוברות למרכז השמיעה. אף אחד מאיתנו לא יותר צודק ופחות צודק מבחינת השפה. אתה מתאר את זה באודיו ואני מתאר את זה בוידאו. אבל מה שאתה מתאר, יכול להיות שונה ממה שאני מתאר, ואז יש לנו ויכוח אמיתי. והתחושה הפוסט-מודרנית היא, שכיוון שזה הכל חיוות במוח, אז בעצם לא יכול להיות ויכוח ואין ויכוחים אמיתיים. זה אני לא מסכים. אני מסכים שיש לנו שפות, היכולות להיות לנו שפות שונות, זה בעיית הארמון של הפילוסופים. כן, האם כשאתה מדבר על צבע אדום ואני מדבר על צבע אדום, אנחנו מדברים על אותו דבר. אין שום דרך לוודא את זה. ואותו דבר, אין, יותר מזה, אין דרך לוודא שכשאני מדבר על צבע אדום, אתה לא שומע את הסימפוניה התשיעית של בטהובן. רק אתה רגיל לקרוא לזה צבע אדום. ולכן אין לנו שום דרך לדעת את זה. במובן הזה אנחנו כלואים בתוך השפות שלנו. ועדיין ההנחה שיש לנו טעם להתווכח, ויש על מה להתווכח, אומרת שיש לנו אמון, אפשר לדון על מה זה מבוסס, אבל שיש לנו אמון שהשפות האלה הן רק שפות שמתארות משהו שקיים בחוץ. ולכן יכול להיות שאם אתה מתאר את זה אחרת, גם אם אתה עושה את זה באנגלית ואני בעברית, זה לא אומר שאין בינינו ויכוח. בוא נראה מה אתה מתאר באנגלית ומה אני מתאר בעברית, ויכול להיות שיש לנו ויכוח, ואנחנו צריכים לנהל אותו. כשהם מנסים לסנחרן את השפות, כי אחרת אי אפשר לנהל את הוויכוח. זה הטענה.
אבל הוויכוח הוא לא על מה שיש שם.
כן.
שהעץ הזה הוא...
אז אני אומר, חלק מהוויכוחים הם כן. חלק מהוויכוחים שבאמת מדומים. למשל, אם אתה אוהב זיתים ואני אוהב עוגת קצפת, זה באמת ויכוח הבעלותות הטעם, אין טעם לנהל אותו. אני מסכים. אבל אם, למשל, ויכוחים...
אני אומר שכן יש מקום לוויכוח, מפני שזה שאתה עיוור, האדם ההוא עיוור...
אני לא עיוור, אני פשוט דומה אחרת, מה זה נקרא עיוור? כל אחד עיוור לנקודת המבט של השני. זה לא עיוורון. פשוט עיניים מסוג שונה. כן, אין טעם להתווכח על זה. אז הנקודה היא שברגע שמתנהל ויכוח, בניגוד לאינטואיציה, אני חוזר כל מה לנקודה הזאת, זה לא אומר שהמושג ריק מתוכן, אלא ההפך בדיוק. זה אומר שיש לה מושג תוכן אובייקטיבי, והוויכוח מתנהל סביבו. זה בעצם הנקודה. ואני לא אומר שכל ויכוח הוא כזה, אני שוב פעם חוזר. הוויכוח בין זיתים לעוגת קצפת, לעניות דעתי הוא באמת כזה. הוא באמת ויכוח על בלוטות הטעם, אין טעם לנהל אותו. אוקיי? אולי יש לאנשים טעם של אוהבים לנהל ויכוח, גם זה בעל אותו טעם. אוקיי, אבל זה לא ויכוח במובן הפילוסופי האמיתי, אין שום היגיון לנהל ויכוח הזה משהו פילוסופי האמיתי, במובן הזה זה נכון. אני רק טוען שלא כל הוויכוחים הם כאלה. ואת אנשי הפוסט מודרני הוא טוען שכל הוויכוחים הם כאלה. ואני טוען שלא נכון. חלק מהוויכוחים הם לא כאלה. חלק מהוויכוחים, כשאני מתפעם ממפל, אני טוען שיש שם איזשהו סוג של סגב במפל עצמו. שהמצב הנפשי שלי הוא בסך הכל ביטוי לזה שאני פוגש את הסגב הזה. ואם אתה לא פוגש אותו, זה סוג של עיוורון. אבל אם זה בסך הכל רק צורה אחרת שבה אני בנוי, וזה לא קשור למה שקורה במפל עצמו. אצלי, הנפילה של המים מעוררות תחושות סגב, ואצלך לא. בסדר, אתה רק בנוי אחרת. זה לא, אין פה שום סטייטמנט על על המפל. לכן אין שום טעם להתווכח על הנקודה הזאת. זאת בעצם הטענה.
הרב, האם הדוגמה הבאה מבטא את זה, שיש אורך גל מסוים, ואחד רואה את זה כירוק, השני רואה את זה ככחול, אבל יש אור באורך גל מסוים, אובייקטיבית.
כן, אם אתה מתייחס, זה קצת עניין של, זה קצת עדין לענות על זה. כי השאלה היא, אם אורך הגל, המושג אורך גל עצמו, שייך לעולם האובייקטיבי, או שגם התיאור הזה, אתה יודע, אתה מתאר סינוס ואורך גל זה המרחק בין הפיקים שלו, גם זה בעצם תיאור סובייקטיבי. או תיאור בשפה סובייקטיבית. אבל ברור שיש בעולם משהו שאנחנו בשפה שלנו קוראים לו גל אלקטרומגנטי. יש שם משהו כזה. לכן, אם אתה מתייחס...
לא רק גל אלקטרומגנטי, אלא עם מאפיינים מסוימים.
כן, ברור. כשאתה רואה תדר או אורך גל מסוים ואחרת, יש משהו שונה באור עצמו. זה לא הבדל רק באנשים התופסים. אלא יש משהו, כשאני רואה שולחן אדום, ואתה רואה, ושולחן אחר הוא ירוק, ברור שיש משהו בשולחן עצמו שגורם לי לראות את הראשון בתור אדום ואת השני בתור ירוק. העובדה שזה נמצא בתוכי פנימה, ההבדל הזה, שזה אדום וזה ירוק, אדום והירוק נמצאים רק אצלי פנימה, בעולם עצמו אין אדום וירוק, זה לא אומר שאין הבדל בין השולחנות. זה אומר שאני מתאר את ההבדל הזה בשפה הסובייקטיבית שלי במונחים של צבע. אבל יש הבדל כזה. אם שני השולחנות האלה היו זהים, אז שניהם היו מופיעים אצלי גם במישור הסובייקטיבי כאדומים. לכן הטענה היא, אני לא יודע לתאר בשפה אובייקטיבית מה ההבדל בין שני השולחנות. כי זה לתאר בשפה אובייקטיבית זה אוקסימורון. תיאור הוא תמיד בשפה שלי. אבל זה שהתיאור נעשה בשפה שלי, זה לא אומר שאין פה איזושהי טענה על העולם, שמישהו עם תיאור אחר תראה מבחינתי, או יש לי טעם להתווכח איתו. זה הנקודה שאני רוצה לטעון. אוקיי, טוב, אני חייב, אתם תסלחו לי שאני חייב לצאת, פשוט לכן הקדמתי. אז אני אעצור כאן, אם יש שאלות או דברים כאלה, אני מבקש אולי בוואטסאפ, במייל, באתר, בכל המדיומים האחרים. סליחה על הבריחה שאני צריך לעשות. להתראות.